で、גם בגמרא וגם בכל המדרשים במחילתא כתוב שהפרה הראשונה נשרפה בשני בניסן. כתוב באלף בניסן הוקם המשכן ובשני בניסן נשרפה הפרה, וזה מאוד משונה, מאוד תמוה, שדחו את הפרשה. כמו שזה נמצא בתורה, זה נראה שדחו את זה עד סוף 40 שנה. זה נמצא בסדר הדברים, זה נמצא סמוך למי מריבה, סמוך לשירת הבאר, זה בסוף 40 שנה, זה היה כבר על גבול בערבות מואב על ירדן יריחו, על גבול אסף הכניסה לארץ. מההתחלה, ממש מההתחלה, משני, מבית בניסן בשנה השנייה שיצאו ממצרים, מיד, עוד לא עברה שנה שלמה מאז שיצאו ממצרים וכבר שרפו פרה. וכמובן שרפו אותה כמו שכתוב בפרשה הזאת. למה דחו את הפרשה ולמה שמו אותה פה? מדוע מקומה פה, אחרי כל הדברים פה? פה מקומה. את הפרשה היחידה שהיא כל כך מאז ונדחתה עד פה. אז ננסה קצת להבין קצת עד כמה שאפשר, קצת יותר, כמה עניינים כאן בפרשה הזאת. בכל מקום, כל מקום שמוזכר בפרשה עצמה זה כתוב, בפסוק עצמו זה כתוב, וכשחזל מדברים, אז מדברים על זה באופן שהדבר הזה הוא חוקה, זה חייב להיות חוקה, זה צריך להיות חוקה, וזה כאילו הדבר היחידי שהוא סוף של מה שנקרא חוקה בתורה, זה השיא של מה שנקרא חוקה. שלמה המלך אמר על עצמו, כמו שחזל מביא, שלמה המלך אמר על עצמו, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. את כל התורה כולה הוא עמד על סודה, ככה הוא אמר על עצמו. בכל התורה כולה הוא הבין, הוא ידע. בפרשה הזאת כשהוא הגיע, אז אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. לא עמד על סוד, על העניין הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בחזר, לך אני מגלה טעם פרה, ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחרים חוקה. אומרת, זה בשבילך זה דבר בטעם, לאחרים זה נשאר חוקה, חוקה. אז משמעות הדברים זה שהעובדה שזה חוקה, זה צריך להיות חלק מעצם העניין. בכל הפרשות, אנחנו לא מבינים בשום פרשות, אבל כל הפרשות שהן חוקה, יש הרבה פרשות שהן חוקים, אבל שייך להגיע לטעמם, אבל העובדה שהן חוקים היא לא עיקר בפרשה בעצמה, זה לא עצם העניין של הפרשה. העניין של הפרשה מצורף לעובדה הזאת שהיא חוקה בדווקא. חוקה. זאת אומרת, זה דבר שאי אפשר לעמוד על טעמו בעצם. זה חייב להיות דבר לא מובן. דבר שאין לו חוקה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. זאת חוקה וזה בעצם. זאת אומרת, כאן החוקה היא לא פועל יוצא מהעובדה שלא מבינים, אלא העובדה שזה חוקה זה חלק מעצם הפרשה, באופן שכל החוקים כולם, כל חוקות התורה, אז הן חוקות רק מפני שלא עמדנו על סוף טעמם, כי אנחנו פשוט מוגבלים, אנחנו לא מבינים. אבל כאן העובדה שהדבר הזה הוא חוקה, זה דבר שהוא חלק מעצם הפרשה. תמיד טעם, בכל מקרה, בכל מקום, בכל עניין, טעם זה שם משתתף להבנת דבר, ונגיד, כן, באופן הגס ביותר, לטעימת טעם טוב באוכל, או לטעימת טעם טוב בכל דבר שיש לו טעם. אז זה שם משתתף, העניין הזה שנקרא טעם, פירוש טעם תמיד. כשאנחנו מדברים על טעם, אז אנחנו מדברים על איך הדבר הזה נקלט אצלנו. אנחנו מבינים כאילו מדוע, לזה אנחנו קוראים טעם. מבינים מדוע, מבינים למה זה ניתן. אז בוודאי שלא זה פירוש המילה טעם. הדבר הזה לא מצטרף בכלל לכל טעימת טעם, מה שנקרא, יש בגידים בנותן טעם, אין בגידים בנותן טעם. כן נותן טעם, לא נותן טעם, מה שנותן טעם לא בטל, מה שלא נותן טעם כן בטל. טעם זה פשוט מה שאוכלים ותואמים וזה טעים, זה נקרא טעם. לצרף את זה לצרף את זה, את הטעם הזה, להבנת סיבות דבר, אז ודאי שזה לא שייך. אלא שגם כשמדברים על הבנת סיבות דבר, לא מדובר פה על הבנת סיבות, אלא מדובר פה על טעימת טעם בדבר. זאת אומרת, אני טועם את הדבר הזה, אני יש לי בדבר הזה טעם. זה עניינם של כל טעמי המצוות. חלילה וחלילה, אף אחד לא מחפש סיבות. הסיבות הן בעומק רצונו יתברך, שאנחנו, כן, חוצפה אפילו להעיז לבקש. מה זאת אומרת טעם? במובן שאנחנו מבינים. אלא טעם זה איך אני מצרף את הדבר הזה, איזה טעם אני תואם בזה. למה הדבר הזה הוא טוב לי? זה עניינם של טעמי המצוות. פירוש שהטעם הוא האופן איך אני מצרף את הדבר הזה לחיי שלי, והדבר הזה נעים, מצטרף למה ש... זה מצטרף לחיי שלי. באופן שכל טעם שאנחנו מדברים עליו, לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה, ההבדל שבין טעם וחוקה זה שבטעם, אז אנחנו מצרפים, אנחנו מבינים, אנחנו... הפירוש של מבינים זה הכוונה. אני אזכיר את דברי הגמרא במנחות. הגמרא במסכת מנחות, בדף ח' א', כתוב בגמרא, הגמרא דנה שם, יש ברייתא שדנה בשיעור מלח, כמה צריך למלוח את הקורבנות, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, כמה מלח צריך. אז הגמרא אומרת, מלח צריך לשים, ככה ברייתא מתחילה, יכול תבוניהו. תלמוד לומר, אומרת הגמרא, פסוק בהמשך שואל, זה לשון הברייתא, שואלת הגמרא מי תבוניהו, אומרת הגמרא ייתן בטעם כבינה, זה נקרא תבוניהו. זאת אומרת, לשים מלח על בשר, על קורבן, על קורבן שמדובר על מנחה, לשים מלח באופן שהמלח הזה ייתן טעם, ייתן טעם, זה פשוט יעשה איזה טעים יותר. אז הברייתא משתמשת בלשון תבונהו. תבונהו זה נקרא שייתן בו טעם כבינה. אגב, זאת הערה נפלאה שהרב דסלר, זיכרונו לברכה, היה תמיד אומר את זה בשם הסבא מכלא. תמיד לוקחים משל מדבר מובן יותר, ודרכו מבינים דבר רחוק יותר. אז כשחזל רצו להגיד דבר טעים, אז השתמשו במשל שהוא קרוב להבין דבר רחוק. אז כששמים מלח על משהו וזה נותן בו טעם, אז משתמשים במשל תבונהו, שזה נותן בו טעם כבינה. זאת אומרת שאת הטעם שבינה נותנת בדבר, זה המשל, והנמשל הוא הטעם שמלח נותן בבשר. זה רק להראות, כן, מה קרוב יותר ומה רחוק יותר אצלם, מה היה אצלם קרוב יותר ומה רחוק יותר, מה היה המשל ומה היה הנמשל. לקחו משל מייתם בו טעם כבינה והשתמשו כדי שנבין מה זה נקרא שמלח נותן טעם בבשר. זה המשל וזה הנמשל, זה אגב. אבל על כל פנים למדנו, תבונהו זה נקרא ייתן בו טעם כבינה. בינה נותנת טעם בדברים. זאת אומרת, כשדבר מובן, פירוש הדבר. כשהדבר מובן, אז הדבר מצטרף, ואני נהנה בהשגתו. הדבר מצטרף למערכת הדברים שאני תופס, מכיר, מבין וחי איתם. וכשאדם מבין משהו באמת, אז הוא נהנה בהשגה הזאת. זאת אומרת, הדבר הזה נעים לו, טעים לו, נאמר. זה נקרא בינה, זה נקרא להבין טעמו של דבר, להבין טעמו של דבר. יסוד הדבר תמיד, כל הטעמים כולם, כל ההנאות כולם, כל ההנאות שהם דברים נעימים, טעימים, כן. אלה כל ההנאות כולם. אז כבר אומר הבית יוסף בפירוש הברכה על כל על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. אז כאן לא מדובר להחיות, אלא להנות. הכוונה, פירוש המילה להחיות זה להנות. על כל מה שבראת להנאה, להנות בהם נפש כל חי. אבל משתמשים, זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה, מתקני הברכות, השתמשו במילה להחיות בהם נפש כל חי. אבל להחיות כאן זה לא במובן של ממוות לחיים, אלא להחיות זה נקרא הנאה. לא הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. פירוש, שורש כל ההנאות כולם, שורש כל הטעמים כולם, זה עד כמה שהדבר הזה מחריף, נותן חריפות להרגשת החיים עצמם. תפיסת החיים עצמם נעשית חריפה יותר, חדה יותר, עם טעם טוב. אז הטעם הטוב עניינו, העובדה שהדבר הזה הוא טעים. ככה זה גם שימוש הלשון. שהדבר הזה הוא מחיה נפשות. זה טוב, זאת אומרת, טוב, טעים פירוש הדבר, שהדבר הזה נתפס כדבר מחיה. עכשיו, שורש כל הטעמים כולם, כל הטעמים כולם, השורשם בטעם הגדול, בהרגשה הגדולה של עצם החיות. כל הטעמים כולם שואבים את הטעם הטוב, ומשום שהדבר הזה הוא נותן באופן חריף, באופן כל אחד לפי חריפותו שלו, דבר טעים מאוד מאוד מאוד, אז הוא נותן הרגשת חיים חזקה, חריפה מאוד מאוד. אלו הם כל הטעמים שבני אדם טועמים בכל הדברים כולם שישנם בעולם. עד כמה שזה מצטרף לעצם החיים. דהיינו, החיים, עצם החיות עצמה, הרגשת החיות, היא שורש לכל הטעמים כולה. כל הטעמים יונקים את, את הטעם שלהם מהחיות עצמה. באופן אם מישהו רוצה לטעום איזשהו טעם באיזשהו עניין בתורה, אז ברור, זה פשוט וברור, זה דברים מי שרוצה לטעום טעם בתורה, אז צריך קודם לכן שהרגשת החיות עצמה תשתנה, ואז החיות הזאת היא זאת שנותנת טעם לכל הדברים האלה, שהם אלו שמצטרפים לאותה חיות שממנה כל התורה כולה יונקת. אז קודם לכל הדברים כולם צריכה להיות, צריכה לבוא תפיסת חיים כזאת שהיא מחייבת ונותנת טעם בכל דיני התורה. כשאדם תופס את חייו באופן הפשוט, באופן הבסיסי, כמו שכל אחד תופס, אז כשאדם תופס כך את חייו, אז ברור שהטעמים שמהלכים בעולם, הטעמים שמהלכים בעולם, אלו הם הטעמים שהם יונקים או הם נובעים מהרגשת החיות הזאת. הרגשת החיות הזאת היא זאת שנותנת טעם בכל הדברים האלה. אבל כמובן הרגשת החיות הזאת לא תיתן שום טעם בשום מצווה או בשום סברה או בשום דבר של בשום עומק, בשום דבר של טעם ודעת. וכמובן, אחת כמה וכמה שזה לא ייתן טעם בהנחת תפילין, ולא ייתן טעם בציצית, ולא ייתן טעם בשום מצווה ממצוות התורה. כל נתינת טעם, כל תפיסת טעם במצוות התורה, אז היא מחייבת קודם לה, לפני כל הדברים כולם, היא מחייבת הבסיס לכל זה חייב להיות הרגשת חיים, תפיסת חיים חדשה, תפיסת חיים אחרת. תפיסת החיים הזאת ממנה, כן, ממנה נובעים כל הטעמים כולם. אבל בלי תפיסת חיים חדשה, בלי המימד הזה של החיות או של תפיסת החיות, תחושת החיות, הרגשת החיות, בלי המימד הזה, אז כמובן שלא ייתכן לתת טעם בדברים האלה, משום החיות, הרגשת החיות הרגילה לא נותנת טעם בדוגמה, תפילין או בדברים שהם באמת חוקה כמו כלאי. שום טעם לא יכול להיות בזה. גם תפילין כתוב חוקה, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים. אבל מה שכתוב בחז"ל, ש דברים שאומות העולם מונים אותנו, כאילו אומרים ש מה אתם מתעסקים בדברים האלה, איזה עניין יש בזה. עכשיו הדוגמה היא מצוות כליים. אבל על כל פנים, קודם לכל הדברים כולם, זה דבר שהוא קודם לכל העניינים כולם, כל תפיסה שהיא חייבת את הדבר הזה. כמובן, זה דבר פשוט וברור, זה הנחה פשוטה לכל בר דעת, שלבקש טעמים אפשר לכל הדברים כולם חוץ מלטעם בעצמו. הטעם בעצמו חייב להיות דבר שאין לו טעם, משום שאם אפשר להמשיך את הטעם, אז הטעם הראשון חייב להיות הנחה ראשונה, כן? דבר ראשון שהוא בסיס וממנו כל הטעמים כולם נובעים, ולא ייתכן שיהיה טעם גם לטעם. ברור, טעם גם לטעם, אז ההוא זה הטעם, אז להוא אין טעם. אבל חייב להיות דבר ראשון שממנו כל הדברים כולם יונקים, והם אלו ש... זה מה שנותן טעם בכל הדברים כולם. עכשיו ננסה להבין, נלמד את הפרשה, ננסה להבין. כבר חזרנו פה עשרות פעמים, שורש המילה תמה בלשון הקודש היא תתמן, כן? זה כל מה שנקרא סתימה, התמנה, טמטום. טומטום זה מישהו, כן? כמו שכתוב, זה סתימה, זה דבר סתום, מחוסה, חבוי, לא נראה. זה נקרא תם, תמון. כנגד זה טהרה. טהרה בלשון הקודש זה דבר שקוף, דבר בהיר, דבר נראה, כמו צהריים, שנקרא בלשון תרגום תהירו. צוהר, טוהר, מתחלפים, כמו שרש"י אומר, כמו שכתוב בחז"ל. טוהר, כן, טוהר זה נקרא, שבע על טוהורו של מזבח, זה נקרא המקום הגלוי, הפתוח, הברור, הנראה, זה נקרא טוהורו. צהריים, לצהריים אפשר לקרוא טוהריים, כן, תהירו זה נקרא, תהירו. זה נקרא מקום, דבר ברור, דבר נראה, דבר שהוא כולו נראה, אין שם שום דבר תמון. בצהריים אין שום דבר חבוי, שום דבר תמון. אין צל אפילו, צל כל אדם תחתיו. אין צל בצהריים. הכל מואר, הכל. זה נקרא טוהר. זאת אומרת, טומאה וטהרה, אז במילים אחרות, טומאה וטהורה זה סתום וגלוי, סתום ושקוף. אז אם נסתם משהו, נסתם מעבר, נסתמת איזושהי תפיסה, נסתם משהו שצריך היה להיות שקוף, נראה מעבר, ושם נסתם משהו, זאת טומאה. והטהרה היא שהדבר נפתח בחזרה כצוהר. זה נפתח ונתגלה, זה נראה. זאת הטומאה וזאת הטהרה. המת נקרא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה פירושו שהוא השורש הראשון לכל ענייני טומאה שישנם בעולם. כל ענייני טומאה שישנם בעולם, אם נדקדק בהם, נבדוק אותם, אז נמצא שכולם זה, זאת אומרת, המת הוא הקטלי כולה. אבל כל הטומאות כולם, אז יש בהם קטלי פלגה, למחצה, לשליש, לרביע, משהו של מוות. משהו של מוות. חוץ ממיני ענייני טומאות שהם גזרות כתוב, שהם עניינים בפני עצמם. הטומאה של מי חטאת, או הטומאה של השורפת, טומאת המתעסקים בפרה, בפרים. זאת פרשה בפני עצמה. זה דין אחר של טומאה. זה דין אחר. אבל על כל פנים, כל הטומאות בעצם, שורש הטומאות, אז כל אבות הטומאות, זה חלילה לא עושה את הפרה האדומה, את הפרה האדומה לאב הטומאה, אבל המי חטאת הם כן נמנים בין אבות הטומאות. אבות הטומאות, המשנה הראשונה בסדר טהרות, אבות הטומאות, שרץ ומי חטאת, מי חטאת, אין בהם כדי הזיה. אבל בכל אופן, מי חטאת הם אב טומאה. על כל פנים, זאת פרשה בפני עצמה, אבל הטומאות בשורשם, שורש הטומאות, זה העובדה, כיוון שהמוות הוא אבי אבות הטומאה, וכל טומאה זה נקרא אבי אבות, כמו שהגמרא בפירוש אומרת, כן? אבות מכלל דאיקה תולדות ותולדותיהם לאו כיוצא בהם בטומאה, מסקנת הגמרא בבא קמא, גמרא שכל אחד יודע. כל הטומאות כולם הם תולדותיהם של האבות. האבות, מכיוון שאבי אבות הטומאה, דהיינו השורש הראשון, שורש השורשים של כל עניין הטומאה, זה המת, המוות, מת אדם. אז למדנו מזה שהסתימה, הטומאה, מה שנסתם פה, זאת החיות. המוות הוא הטומאה. מה, את מה המוות סותם? את מה המוות מטמין? את מה המוות... לאיזה טמטום המוות גורם? איזה סתימה המוות מביא? אז הווה אומר, הרי זה ברור, המוות, כן, עניינו, מה שהוא סותם, אז הוא סותם את, את החיות האמיתית, את אותו מעיין מים חיים, אותו מקור חיים, זה נסתם על ידי המוות. כאן נמצאת הטומאה. על כורחנו שהטהרה מחזירה את זה, היא פותחת צוהר לחיות למרות המוות. זאת אומרת, גם מה שהמוות סתם, גם זה נפתח. אז נפתח שם צוהר, והצוהר הזה זה סוד הטהרה, שם זה הכל נטהר. אז למדנו אם כן שהטומאה והטהרה, שני הקצוות האלה, אז במילים אחרות זהו המוות, המוות ותפיסת החיים האמיתית שהיא בוקעת. זאת אומרת, היא תפיסת החיים האמיתית שהיא כזאת שגם המוות לא סותם בעדה. יש מציאות כזאת שנקראת שבמיתתם קרויים חיים, זה על כל פנים החיות האמיתית היא בעצם בעומק הדברים לא נפסקת, כמו שכל אחד מבין שבאר מעיין מים חיים, אז גם אם נסתום אותו מלמעלה, אז את חיותו אי אפשר לסתום, זה דבר פשוט. את עצם הנביאה אי אפשר לסתום. אנחנו יכולים לסתום שהנביאה לא יהיה בכוחה להגיע עד אלינו, עד כאן זה לא יכול להגיע, אבל את הנביאה בעצמה אנחנו לא יכולים לגוע בנביאה בעצמה. זאת אומרת, בעצם כוח החיים, בזה אי אפשר לגוע, זה דבר שהוא, את זה אי אפשר, בזה אי אפשר לפגוע, זה נשאר, זה תמיד קיים. מה שהמוות עושה הוא סותם שהדבר הזה לא יתגלה, לא יראה, שהדבר הזה לא נראה. זאת הטומאה שהיא או האב או אבי אבות או אב או תולדה של טומאת מת. אולי כאן המקום ל... אנחנו, אני משתדל בדרך כלל להזכיר את זה, העולם, המחשבה הראשונה בדרך כלל, שהיא תמיד שטחית, טועה בדבר הזה, וזאת טעות גרועה מאוד. יש כאן טעות גרועה מאוד, וזאת טעות באחד מעיקרי התורה. והדבר הזה צריך הבנה, צריך תיקון. אם יתפסו אחד מאיתנו, כך, כמו שאנחנו עומדים עכשיו, וישאלו אותנו מה זה תחיית המתים? מה זה תחיית המתים? אז אנחנו נענה מיד, לא נצטרך אפילו לחשוב רגע. נענה מיד. שמי ש... כל המתים יקומו וילכו הלאה. מי שיתבונן רגע, אז הוא יוכל להגיד, לנסח את זה אולי יותר, ולהגיד שכל המיתות כולם שבעולם תתגלנה, תתבררנה כמוות קליני. זה בעצם לא נכון. זה בעצם טעות. ומי שמת, אז יתברר שזה, זה לא בדיוק. הוא יקום, ומה יהיה? ימשיך. יחיה הלאה. היה שם איזה מעצור באמצע. רגע. זה מין גילוי שאפשר בצורה כזאת גם. זאת אומרת, גם זה יכול להתברר כמוות קליני. מוות קליני שנתפס בזמן. זו טעות גרועה מאוד. טעות. זאת גם שטות. לא זאת האמונה בתחיית המתים. האמונה בתחיית המתים, אותה אמונה, אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים, שיחיו המתים בעת שיעלה רצון מלפנה. פירוש שיחיו המתים זה הכוונה שכל מה שמת יחזור ויחיה. לא הגוף שמת יחזור לחיים וימשיך לחיות חיים הלאה. אלה דברי הבל. מה שמת לא חי, ומה שחי לא מת אף פעם. אלו הבלים פשוטים. זה משהו אחר. לקחת מת ולעורר אותו ולהקים אותו לתחייה, זאת לא תחיית המתים. לכן תחיית המתים זה דבר שהוא בלתי מושג. זה לא נתפס בכלל בעולם הזה. אין בעולם הזה שום... כבר אמרנו כמה פעמים, פירשנו. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. בדרך כלל אנשי כנסת הגדולה תקנו את תחיית המתים בצירוף שבח לבורא העולם של מי דומה לך. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה. אין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. ואמרנו שפירוש הדברים הוא שלתחיית המתים אין בו ואראך דוגמתו בעולם הזה. זה נקרא אין דומה לך. זאת הנהגה שאי אפשר להביא לדוגמה. אנחנו אין בידינו שום דוגמה למה שנקרא תחיית המתים. והתחיית המתים הזאת, שהיא במערכת המושגים שלנו, אז זאת תחיית המתים שהיא נס קטן. קורה שמת כמה, נגיד, מת שכבר הרכיב וכבר, כן, כבר הרכיב הרבה, וגם כן אפשר חוזר וחי. טוב, היום גם זה לא. גם זה יכול להיות מובן יותר. לא זאת הבעיה. לאו בהכי עסקינן, לא על זה מדברים בכלל. לא זה הנושא. לא זה הנושא. תחיית המתים פירושו. כל מה שחיינו, כל מה שעשינו וכל מה שעבר, כל זה יחזור ויחיה. זאת תחיית המתים. תחיית המתים פירושו שמה שכבר מת יחזור ויחיה. לא גוף מת יחזור לחיים. יוכנסו חיים חדשים בגוף מת. זה משהו אחר. זה לא תחיית מתים. זה חיים במת. זאת לא תחיית מתים. תחיית מתים זה נקרא שמה שמת חוזר וחי. צריך לזכור את זה, צריך להבין את זה. זאת אומרת, באמת לא לטעות בדבר הזה, כי הדבר הזה הוא עיקר מעיקרי התורה. כל מי שמבין תחיית מתים באופן שיעוררו את המתים, יקימו אותם לתחייה, אם הגוף שלהם שלם, אז זה נס קטן יותר. אם הגוף שלהם לא שלם, אז זה סיפור יותר ארוך. כן. אז זה ניתוח של 7 שעות, ניתוח של 70 שעות. כמה זמן זה? צריך להיזהר מאוד בדברים האלה, צריך מאוד מאוד להיזהר מדברי הבל. ממחשבות הבל. לא על זה מדברים לכם. לא זה הנושא. וגם זאת טעות, וטעות גרועה מאוד. להעלות על הדעת שבני אדם יקומו ויחיו וימשיכו הלאה. אין שום הלאה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו רק את החיים האלה שאנחנו חיים פה. אותם היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. אין לנו חוץ מזה כלום, שום דבר. אין לנו חיים אחרים. רק את החיים שניתנו לנו פה. אותם יש לנו ואותם יהיה לנו לעולם ועד. הם עצמם. אותם אנחנו חיים היום באופן של היום לעשותם, מחר נחיה אותם במחר לקבל שכרה, את החיים האלה בעצמם. אבל אין לנו חיים אחרים. זאת תחיית המתים, זאת ולא שום דבר אחר. לכן הדבר הזה רחוק כל כך, סתום כל כך, לא מובן כל כך, בלתי אפשרי כל כך לתפיסה שלנו בעולם הזה. דבר שכבר איננו. מה זאת אומרת? הוא יחזור. הוא כבר איננו. זה לא גוף מת שמכניסים בו חיות, מכניסים בו חיים. זה משהו אחר. לא על זה מדובר. פה מדובר על מה שכבר איננו, מה שכבר עבר, מה שכבר באמת מת, מה שאיננו. מה זאת אומרת? זה חי עדיין. איפה זה? זה לא פה. העולם הזה לא בנוי כך, העולם הזה לא תופס כך בכלל. אין פה תפיסה כזאת. כבר דיברנו על זה פה פעם, ושוב, מכיוון שהדבר הזה הוא עיקר, אז צריך תמיד להזכיר את זה, וכולי היי ואולי. מי שמבאר את זה באופן חריף, באופן חד, זה רבינו בעל הלשם שבו והחלמה באחד מספריו, והוא מבאר את הדבר הזה בתור תירוץ על איזה קושייה. הוא מעריך להקשות. הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמים, ברא את העולם כדי, לשם, ברא את העולם כדי שיעשו פה את רצונו, והוא מעריך שם להוכיח שבמשך כל המשך הזמן שהעולם קיים, אז לא היה אפילו יום אחד שלם שהבריאה הייתה כרצונו. אפילו יום אחד לא היה, אפילו לא יום. היום הראשון של הבריאה, ידוע מה שקרה, קרו שם כמה וכמה דברים, בכל אופן, ביום הראשון של הבריאה, עוד בששת ימי בראשית, עוד בזמן שעוד התעסקו בבריאה, בורא העולם עוד התעסק בבריאה בעצמה, עוד הבריאה עוד נמשך, אז כבר היה חטא וכבר נגזרה מיתה. יום אחד שלם, זה לא יחזיק מעמד. מעמד הר סיני. אז עוד בעצם המעמד, בתוך כדי מעמד הר סיני. אז כבר כתוב, כבר היה השורש למה שקרה אחר. על הפסוק, ואת תדבר אלינו. קרב אתה ושמע ואת תדבר אלינו את כל אשר יאמר השם אלוקינו אליך. התשתם כוחי כי נקבה, אומר רשי, ככה אמר משה רבינו, ואת תדבר אלינו. התשתם כוחי כי נקבה, אז כבר הייתה שם, כבר הייתה שם איזה, כבר בעצם המעמד כבר הייתה חולשה, תוך כדי מעמד הר סיני עצמו. אחר כך היה חטא העגל גם כן תוך כדי מעמד הר סיני. היו עוד רגעים גדולים בעולם, רגעים גדולים שאפשר היה לתקן, להפוך את כל העולם כולו. שום דבר לא הצליח, שום דבר לא הצליח, והמכשול היה מיני ובי, תוך כדי המעשה בעצמו, תוך כדי המעשה בעצמו. אדם הראשון עם בריאתו, כלל ישראל מקבלי התורה עם קבלת התורה, היה עוד רגע שאפשר היה להפוך את כל העולם כולו. זה בזמן בניין בית ראשון, בחנוכת הבית של בית ראשון של שלמה המלך. באותו לילה שנבנה בית המקדש נשא שלמה את בת פרעה, באותו לילה הוא נשא את בת פרעה. ובשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל המלאך, כך כתוב בגמרא בשבת בדף נ"ו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי שהחריבה את הבית השני. זה היה בזמן חנוכת הבית הראשון. איך אנחנו צריכים להבין דבר כזה? בורא כל העולמים, כל יכול, ברא את הבריאה לתכלית מסוימת, וזה נראה כמו, אסור להגיד, אבל זה נראה כאילו, רחמנא ליצלן, הידעתה, אבל זה נראה כאילו שזה, איך ייתכן דבר כזה? איך אפשר להעלות את זה על הדעת? הרי זה נברא לתכלית מסוימת. זה נברא בשביל, לשם משהו, כן? ואותו משהו לא קרה אף פעם, זה אף פעם לא היה. זה לא היה, מעולם זה לא היה. אז היה כאן משהו לא בסדר חלילה בערך. אז הוא מעריך בקושי הזה, מעריך בקושייה הזו, הוא מגדיל את התימה, מביא המון המון מדברי חז"ל להראות איך שהחטאים נעוצים עמוק עמוק עוד בהתחלה. זאת אומרת שמעולם עוד לא היה רגע אחד טוב, לא היה רגע, נאמר כן, אבל בכל אופן זה לא העריך אפילו לשעות. זאת אומרת זה נמדד בשעות ולא בימים. הזמן הטוב, מדובר פה על כל תהליך הבריאה, כל סדר הבריאה, הבריאה כולה. יש כאן משהו בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. אז הוא מבאר, וכאן הוא גם מעריך לבאר ומעריך לקבוע חזק את היסוד הזה, שהאמונה של תחיית המתים היא זאת שמיישבת את זה. האמונה של תחיית המתים, כביכול בורא העולם לא ברא את הבריאה למצב הזה. כל מה שקרה בבריאה, כל תהליך, כל ההיסטוריה כולה של הבריאה, כל רגע בבריאה יחזור ויחיה. לא זה המצב, המצב הזה הוא באמת מצב שאותו צריכים להשליך, זאת קליפה שצריכים להשליך אותה, זה כלול בגזירת מיטה, זה צריך למות, המצב הזה צריך למות. אבל כל מה שמת פה יחזור ויחיה. זאת אומרת שמה שבורא העולם ברא, אז הוא ברא את זה כדי שזה יהיה קיים לעד, לא בצורה הזאת, אבל זה אילו הדברים, אותם דברים, אילו הם הדברים האלו בעצמה, הם אילו שיחזרו ויחיו ויהיו קיימים לעד, יחיו לעולם ולעולמי עולמי. אגב, צריך להבין ולדעת שתחיית המתים זה לאו דווקא לבני אדם. כשמדברים על תחיית המתים לבני אדם, אז הכוונה היא שיש בני אדם שמפסידים את האפשרות לחיות בחזרה. אבל תחיית המתים שייכת לכל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה תחזור ותחיה. העולם הבא כולו הוא העולם הבא של העולם הזה. למה זה נקרא הבא? למה זה נקרא הבא? בעברית, מה שכנגד הזה זה ההוא, ולא הבא. אשר יאמר כי הוא זה. זהו הניגון. זה נקרא מודה במקצת. קצת מודה, קצת כופר. הוא וזה סותרים אחד את השני. לא בא וזה. זה, זה לא ההפך מהבא. אלא ללמדנו, הדבר הזה בעצם כתוב ברמב״ם עצמו, ביד החזק. הרמב״ם עומד על זה. למה זה נקרא העולם הבא? אז הרמב״ם עצמו מבאר בנוכח, והשני זה שבא אחרי הנוכח. זאת אומרת, זה עניינו, זה לא עולם ההוא, שזה משהו אחר. אלא זה מה שיבוא באותו דבר בעצמו. לכן הוא נקרא הבא. זה העניין. זה העניין של תחיית המתים, ולכן לתחיית המתים אין שום אפשרות של בקיאה לפה, כאן בעולם הזה. כאן בעולם הזה אין אפשרות להשיג דבר כזה. כאן בעולם הזה, אז פירוש חיים זה נקרא לעבור דבר ולעבור אותו. החיים מחלים את הדבר. אני עברתי את הדבר הזה, זה הפירוש שחייתי אותו. מה זאת אומרת שהדבר הזה נשאר, קיים, הוא נמצא לעולם ועד? מה זאת אומרת נמצא לעולם ועד? ואיך הוא בכלל יכול לחזור? אלה המושגים של העולם הזה. ולדבר הזה אין דוגמה בעולם הזה. למוות קליני יש דוגמה בעולם הזה. המחזיר נשמות לבגרים מתים זה לא האמונה של, זאת לא האמונה של תחיית המתים. זאת מידה, הנהגה מסוימת, שכביכול בורא העולם מחזיר נשמות לבגרים מתים. אדם ישן וקם מחדש וממשיך הלאה, יום חדש. זאת לא תחיית המתים. אפשר לקרוא לזה אולי תחיית מתים, משום שמי שכאילו מת חוזר לתחייה. אבל זאת לא תחיית המתים שבה אנחנו מאמינים. לא זאת הצורה של תחיית המתים. לא זאת האמונה בתחיית המתים. לא זה העולם הבא. זה דבר שחייבים לזכור, להבין ולדעת, לא לטעות בדברים האלה, לא לטעות. הדברים האלה הם עיקרים. בעיקרים אסור לטעות. נחזור לענייננו. בפרשתנו, כמו שדיברנו, המת מתמה ורוצים לטהר, להביא בחזרה, לטהר תומעת מת. שוב, התומעה, תומעת מת, היא תומעה שכאילו המוות נראה שפגע בעצם החיים, וזו טעות. זאת טעות, זאת תומעה, זאת תומעה, זה שקר, זאת תומעה גמורה, זה אבי אבות התומעה, זאת התומעה, התומעה הגדולה. המוות אף פעם לא סותם, אף פעם לא, את עצם החיים הוא לא יכול, הוא לא פוגע בהם בכלל. בחיים עצמם המוות בכלל לא יכול לפגוע. המוות יכול לפגוע במה שהחיים חלים עליו. חיות מתלבשת במשהו, בגוף. אז הגוף נהיה גוף מת, כאילו. נטלו ממנו את החיים, אבל את החיים עצמם, החיים עצמם לא מתים. מכיוון שהמת נראה שכאילו החיות עצמה נטלה, כאן נפגעה החיות בעצמה. זאת טומאת מת. זאת טומאת מת. והטהרה מטומאת מת, כאן היא נמצאת. הטהרה מטומאת מת. חיצוניות הדברים, כמו שכבר הראשונים מדברים עליה. אפילו חיצוניות הדברים נראית כך. אפר. אפר. זה דבר שכולו עבר. אפר זה דבר שכולו עתיד. זה דרך אגב ניסוח של בית הלב. אפר זה דבר שכל כולו, כל עניינו זה לזרוע, לשתול, ומכאן האפר הוא נושא בתוכו את כל העתיד כולו, את כל כוח הצמיחה, הגידור. האפר כולו עתיד. האפר, בגמרא כתוב, אפר לאו בר גיבול הוא. אפר אי אפשר לגבל, מאפר אי אפשר לעשות צורה. אפר זה דבר שאין בו אלא עבר, רק מה שהיה. אז כשכתוב בפסוק, קראנו את זה היום, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זאת אומרת, לוקחים את האפר, שהוא כולו אפר, אפר, אין לו אלא עבר, זה דבר שכבר היה, וכל מה שיש בו זה ההיה, העבר. אין לו שום מימד נוסף, יש לו רק את המימד של העבר. אין לו מימד אחר, אין לו מימד של הווה, אין לו מימד של עתיד, כן? כל מה שיש לו זה מימד העבר, זה הכל. וכשלוקחים לטמא והופכים את זה קודם כל מאפר שריפת החטא ונתן עליו מים חיים אל כל, פירוש הדבר, אנחנו לא יודעים כמובן, כן, אבל מה שנראה בחיצוניות הדברים, מה שמלמדים אותנו בחיצוניות הדברים, אז נראה שלוקחים דבר כזה, דבר כזה שהוא כולו עבר, כולו, זה נקרא הדבר שהוא מת. איפר זה דבר שכל כולו עבר, זה מת, זה כבר איננו, ונתן עליו מים חיים אל כל והופכים את האפר לאפר ולקחו אותה מאפר ולקחו אותה מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כל, מים חיים. אז יש כאן משהו בקורבן הזה, בדבר הזה, בפרה אדומה, מה שכביכול בורא העולם שם בזה, הכוח שנכנס, הכוח שהוכנס, הכוח שהוא שם, הוא נח בפרה האדומה. אז הוא נח כאן כוח שהוא הגילוי של משהו שהוא מעין המערכת ההיא של תחיית המתים. זה לא שייך לסדר, לסדר הדברים פה. מה זה כן? מה יש בזה כן, בפרה האדומה הזו? מה יש כן בפרה האדומה? מה שיש בפרה האדומה זה הדבר שממנו יש טעם בכל המצוות כולה. אחרי שהפרה האדומה נקבעה, אחרי שהפרשה הזאת ניתנה וקיבלנו את הפרשה הזאת,
זאת אומרת, קיבלנו תפיסת חיות שהיא לא שייכת לפה. אין לך כל מצווה או מצווה, כך כתוב בגמרא בסוף חולי. קצת באופן אחר, בכל אופן, כך כתוב בחזל בכמה מקומות ובכמה הקשרים. אין לך כל מצווה או מצווה בתורה שאין תחיית המתים תלויה בה. כל מצווה או מצווה, על כל מצווה או מצווה נאמר, למען ייטב לך והארכת ימים. וזה קל וחומר מהמצוות הקלות שהן כיבוד אב ואם ושילוח הקט. כל המצוות כולם, כל התורה כולה, כל כולה, כן, כל התורה כולה. אז למען ייטב לך והארכת ימים, לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. זה דבר שחל בכל מצווה ומצווה. זהו עומק הטעם של כל המצוות כולה. אם רוצים טעם בכל המצוות כולה, תפיסת טעם בכל המצוות כולה, יש לה שורש, יש לה בסיס. הבסיס הוא תפיסת החיות. אחרי שהחיות שניתנה לנו היא החיות הזאת שנתגלתה בפרשת פרה, זאת מערכת צורת חיים אחר, תפיסת חיים אחר. זאת מציאות אחרת של חיים. חיים שהם שייכים לשם. לכן כתוב, מה שכבר הראשונים שואלים, זאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה. זאת לא חוקת התורה, זאת חוקת הפרה, כמו זאת חוקת הפסח. זאת חוקה פרטית, זאת חוקה של מצווה מסוימת. זאת החוקה של כל התורה כולה. כאן נמצאת החוקה של כל התורה כולה. לעולם יש הבדל תמיד בין מה שחקוק ומה שכתוב. אבל זה כבר דיברנו פה הרבה. הבדל גדול בין צורת כתיבה של חקיקה וצורת כתיבה של כתב. כתב שנכתב שחור על גבי לבן, זה כתב, זאת תוספת על על הגיליון. הלבן הוא הרקע, עליו כותבים בשחור על גבי לבן, אפשר לסלק את השחור ואז נמחק הכתב. חקיקה עשתה את הכתב והדבר לזהים, לדבר אחד. הכתב והדבר נהיו דבר אחד. זה מה שקורה בחקיקה. ההבדל בין כתב על גבי לכתב חקוק הוא שכתב חקוק הפך את הדבר הנכתב ל... הוא עצמו הוא אחד עם הכתב. הוא עצמו, הכתב והוא חד הם, זה אותו דבר. הכתב זה הוא והוא זה הכתב. זה נקרא כתב חקוק. על כל מה שכתוב אפשר לשאול למה. על כל מה שחקוק, זהו זה. זה הדבר בעצמו. מה שכתוב עליי, אז אפשר לשאול אותי למה. למה זה כתוב עליי ולמה אני לא מסלק את עצמי מהכתיבה הזו. אבל במה שחקוק בי, אז לא שייך לשאול אותי למה אני כך. זה אני, ככה זה. זאת עובדה, זאת מציאות. זה לא ניתן לשאלה בכלל. זאת חוקת התורה, פירוש. העובדה שהדבר הזה הוא חוקה, חוקה, זה חייב להיות כך, משום שהדבר הזה הוא זה שממנו יש טעם בכל המצוות כולה. כל מערכת הטעמים כולה של כל המצוות כולה שורשה פה. אז לכן הדבר הזה עצמו לא ייתכן שיהיה לו טעם, הוא עצמו לא ייתכן שיהיה לו טעם, כמו שלא שייך שיהיה טעם לעצם הדבר. זה לא שייך למערכת הטעם, הטעם מתחיל מכאן ואילך. זאת חוקת התורה. העובדה שזאת חוקה היא עצמו של דבר. זאת צורת המצווה הזאת. המצווה הזאת היא מצווה שגילתה את עומק, עומק החיות, שהיא בוקעת, בוקעת, מה שנקרא, מה שנקרא בלשון הכתוב, הוא ינהגנו על מות. מה שבוקע את המוות בעצמו. התפיסה הזאת, הבקיעה הזאת שזה בוקע, התפיסה הזאת כמו שהיא, היא היא חוקת התורה. בתוך החקיקות האלה, שם, אז כל הטעמים כולם, שם הם יכולים לנזול, שם הם יכולים ללכת. בתוך מה שנחקק פה, בתוך זה, אז שם, כן. שם זורמים כל הטעמים כולה. שם, אלו הם הרהטים, אלו הם שיקטות המים. ששם כל הטעמים כולם הולכים. אלו החקיקות האלו. אבל החקיקות האלו הם תמיד, הם תמיד בסיס, הם תמיד יסוד, הם תמיד השורש לכל טעם אפשרי. זאת חוקת התורה. זאת החוקה של כל התורה כולה. אחרי שזה נחקק, זאת אומרת, אחרי שהחיות נחקקה, זאת אומרת, הפרשה הזאת נחקקה בלבבו, אז אנחנו נעשינו חיים את צורת החיים הזאת. כך אנחנו חיים. אלו הם החיים שלנו, החיים שנתגלו בפרשת פרה. אלו הם עצם חיי. אחרי שכאן, אחרי שזה נתגלה, אז מכאן יש טעם בכל התורה כולה. וזה חייב להיות חוקה, כמו שאמר. משה רבינו (אח) שנאמר לו, לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חוקה. פירוש הדבר, שוב לפי ערכים, פירוש הדבר, שורש כל התורה כולה של משה רבינו הוא גבוה בהרבה ממה שאנחנו משיגים. הוא הרבה הרבה יותר גבוה. בשבילו פרה אדומה היא אחת ממצוותיה של תורה. ואותה חקיקה שממנה יש טעם, אז היא גבוהה יותר ממצוות פרה. אצל משה רבינו עצמו. הוא נמצא גבוה יותר. הוא נמצא במקום שגם לפרה יש טעם. הוא כאילו נמצא, הוא הרי חי שם, הוא באמת חי שם. הוא היה שם, הוא חי את החיים ההם. אז לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחרים זה חייב להיות חוק. אין אפשרות אחרת. אני מוכרח להתנצל, אנחנו לא נוכל לסיים את ה... זאת אומרת, להגיע לנושא שהתחלנו בו, זה... זאת... צריך להאריך בזה יותר. הנושא שפתחנו בו, מדוע פרשת פרה הגיעה הנה? למה היא נדחתה כל כך רחוק, כל כך רחוק, זה כאילו נראה שזה נדחה עד סוף 40 שנה. עד לפרשה, הסמיכו את זה לפטירת מרים. זה היה בסוף 40 שנה. בשנת ה-40. פתחנו, אבל לצערי אנחנו לא יכולים לסיים היום. אז אם יגזור השם בחיים בעזרת השם, אז בשבוע הבא אנחנו נסיים את הפרשה הזו. בינתיים החלק הזה, זה מה שייך להדיה לפרשתם. להבין. כל פעם, בכל מקרה, או יותר נכון, כל טעם שמדברים עליו, טעם שמדברים על מערכת טעמים, אז מערכת טעמים תמיד תלויה, השורש שלה זה בזאת חוקת. איפה החוקה נמצאת? באותו מקום שבו החוקה נמצאת, אז מאותה חוקה, משם נובעים כל הטעמים כולה. חוקת התורה, זאת אומרת, אותה חוקה שממנה כל התורה כולה נובעת. כל התורה כולה, זה חוקת התורה. מה שהטעמים של כל התורה כולה, מפה הם נובעים. פה מקורם. כל אחד מבין הרי, שאם התומעת מת היא אבי אבות התומעה, אז טהרת תומעת מת זה אבי אבות הטהרה. זה חייב להיות. זה באמת לדינה, פרה אדומה מטהרת אבי אבות התומעה. היא לא מטהרת מת, אבל היא מטהרת חרב הרי או כחלל, היא מטהרת אבי אבות אטומה. הפרה באמת מטהרת אבי אבות אטומה. זה כתוב דרך אגב בפיוט לפרשת פרה. והיא מטהרת אבי אבות אטומה. אז לדינה היא באמת מטהרת אבי אבות אטומה, זאת אומרת את הרמה הגבוהה ביותר של אטומה היא מטהרת. היא לא מתהרת רק את מי שנטמע במת ודרגתו אב אטומה, היא מתהרת גם את מי שדרגתו אבי אבות אטומה. דרגתו שמי שנוגע בו נהיה אב אטומה. מובן. וזה חייב להיות, מכיוון שכל התורה כולה, כל התורה כולה נקראת באחד מהשמות. אחד מהשמות שהתורה נקראת זה יראת השם טהורה עומדת לאן. את כל התורה כולה, אז כביכול בורא העולם לימד את משה רבינו, כמו שכתוב כאן במדרש, אצלנו בתחילת פרשת חוקה. הוא לימד אותו בממתת פנים תמה וממתת פנים תחור. כך כל התורה כולה נדרשת. אז נמצא ששורש כל חלקי התהרה של התורה, שורש כל התהרה של התורה נמצא באבי אבות התהרה, פה. זאת חוקת התורה. וכל מערכת טעמים יש לה את החוקים שלה, את החוקה שלה. אדם שחי במערכת חוקה כזאת, כמו שאנחנו רואים היום, צריך תמיד לבדוק את מערכת החוקים שמשם נובעים כל הטעמים האלה. כדאי פעם להסתכל, כדאי פעם לבדוק. מוצאים הרי עולם גדול, עולם עצום, עולם, כן, בכמויות עצומות. בני אדם יש להם טעמים בכל מיני דברים ש... וזה טעים להם, נעים להם, בכל מיני דברים. זה שקוף מאוד, בולט מאוד, לראות מהי מערכת החוקים שיוצרת את הטעמים האלה. וזה נסיים היום, ואת החלק השני, את החלק למה נדחתה פרשת פרה עד כאן, מדוע היא פה נמצאת, וזה המשך למה שדיברנו היום, אז זה בעזרת השם נדבר בשבוע הבא.